ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים. שיחה עם נשים על נשים. על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי וכאלה שאני סקרנית לפגוש ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות, בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים ומאזינות. אתחיל בסיפור בודהיסטי טרנספורמטיבי, שעלה בראשי כשחשבתי על האורחת שלי היום. משל שני החיצים. אדם הולך ביער ופוגע בו חץ, ומיד לאחר מכן פוגע בו החץ השני. החץ הראשון משול למכות החיים, מחלה, אובדן, מוות, זקנה, והחץ השני משול למכות התודעה. כלומר, האשמה, קורבנות, תלונות, מרמור. מה שאומר הבודה, החץ הראשון נתון. החץ השני אופציונלי ודורש עבודה, לימוד ומודעות. ובהקשר הזה, אני מארחת היום את דוקטור מילי אולינובר. מילי היא פסיכולוגית חינוכית תעסוקתית, מומחית בחירה, מטפלת בילדים, בנוער, בהורים ובצוותי חינוך, ועובדת גם עם חיילים ומערכות ביטחוניות, חוקרת, מרצה ומלמדת באקדמיה. אבל בעיקר מילי מלמדת אותנו מה זו התמודדות עם משבר. כיצד מוצאים את הכוחות להתמודד, וכיצד צומחים אישית, משפחתית ואפילו מקצועית. מילי היא אימא לילד שחלה בסרטן והחלים, ובעקבות המשבר שטלטל את חייה ואת חיי משפחתה, יצאה וכתבה את הספר שנת הנמר. והספר הוא מעשה חסד, בו מילי פורסת ומשתפת בניסיונה המקצועי והאישי, במטרה להנגיש את המידע על אודות ההתמודדות ולהעביר בצד הידע גם מסר של גילוי עצמי, תקווה והעצמה. הסיפור שמילי מספרת איננו רק סיפור עבור הורים לילדים חולים. זהו למעשה סיפור על איך להיות נמר בסיטואציה שנכפתה עליך. איך בעצם להתמודד עם החץ השני שהבודה דיבר. מילי נשואה למוטי ואימא למיה, אלי, ליבי ואסיה. ובפרק אני אדבר עם מילי על מסע חייה ועל האירועים שעיצבו אותה ועל אנשים שהשפיעו עליה. על מה זה להיות אימא לילד חולה בסרטן, על המשברים, על ההתמודדות ועל הצמיחה. שלום מילי.
שלום ענת.
אז איך היית רוצה שנפתח את הפרק?
אני עוד חושבת על החץ.
שמה?
קודם כל זה נורא מרגש. כל המעמד וכל החוויה. לא שמעתי אף פעם את הסיפור הבודהיסטי הזה, אבל הוא נורא מדויק. הוא חץ שקולע. כי באמת יש חיצים שאי אפשר להימנע מהם, ויש חיצים שגם אם הם פוגעים, לא תמיד הם עושים רע. לא תמיד.
כן, אני מאוד מאוד אוהבת הסיפור. זה סיפור באמת מכונן בהגות הבודהיסטית. זה לא שזה כזה פשוט שאתה חווה משבר כל כך גדול של מחלה, אובדן או מוות, זה לא כל כך פשוט לגשת לזה בצורה של לראות גם את ההזדמנויות, או זה מסע חיים, האופן שבו אתה מתייחס למכות החיים. אז לפני שאנחנו צוללות ממש, אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר כללית, מהו סיפור חייך? איך את מספרת אותו היום, מנקודת המבט הזו?
זאת שאלה ארוכה ומורכבת, אבל אני אולי אתחיל עם הכותרת של סיפור חיי.
מעולה.
אני חושבת שאם אני צריכה למצות אותו, אז באמת איזושהי, אולי אף על פי, או למרות הכל, הייתי צריכה לשים כותרת כזו, דברים לא באו בקלות. תמיד היו מורכבויות, אני חושבת שכמובן השיא הייתה המורכבות של המפגש של המחלה איתי, מחלה של הבן שלי איתי, אבל מצד אחד מגיעה ממשפחת רופאים, מוכרת בפתח תקווה, ומן הצד השני, בת לאימא, בת יחידה לאימא, שעבדה מאוד מאוד קשה, עם הרבה תורנויות לילה, גדלתי הרבה אצל סבא וסבתא שלי, הורים גרושים. אני חושבת שזאת מורכבות שלמדתי עם השנים לחיות איתה, לא בכדי בחרתי ללמוד פסיכולוגיה, גם כחלק ממענה לכל מיני סימני שאלה אצלי, אבל אף על פי, אני חושבת שתמיד שאפתי למקום גבוה, עניין אותי, המון דברים עניינו אותי, הרבה סקרנות. אני חושבת שזה אחד הדברים שלמזלי מלווים אותי עד היום, והרבה שמחה. אני חושבת שזה היה אחד הדברים, אף לא ויתרתי, לא על דברים שעשו לי טוב, לא על דברים שעניינו אותי, בדרך כלל זה הלך ביחד.
ולמה את אומרת אף על פי, כי מה?
כי רוב האנשים קודם כל לא פועלים ככה. מכירה הרבה מאוד אנשים שהולכים בנתיב מסוים ופחות זזים ממנו לכיוון כזה או אחר. במצבים קשים אנשים הולכים למוכר או הולכים לידוע, ואני מוצאת את עצמי בכל פעם מחדש מנסה או הולכת לכיוונים אחרים, בעיקר במקומות או במצבים שבהם אני מרגישה פחות בטוחה. ולכן אף על פי. אולי מפה זה בא.
איזה מצבים את יכולה לתת משהו יותר ספציפי? למה את מתכוונת?
לבתים תעסוקתיים, למשל, במקומות שבהם פחות היה לי טוב, קמתי והלכתי, עשיתי מעשה, לא נשארתי במקומות שבהם הרגשתי שאני לא צריכה להימצא, לא ברמה המקצועית, לא ברמה החברתית, זאת אומרת, כשהרגשתי שזה לא זה, יכולתי להרים את עצמי, גם אם זה היה פחות נוח, וגם מאוד מאוד מפחיד. והלכתי.
ומה יש בך שמסוגל לעשות את זה?
אני אגיד מה יש. זה מורכב כמובן מהמטען הגנטי שזכיתי בו. אני באה מנצר של משפחת נשים, אפרופו מפגש עם אמהות או נשים חזקות. אני באה מסבתא שעזבה את כל מה שהיה לה בהונגריה, ובאה לארץ לא נודעת בעקבות חלום ציוני. אימא שבאמת החזיקה בית, עבדה מאוד קשה, השקיעה את כל מה שהיה לה בי. אז גם חינוך באמת, ו... איזשהו משהו גנטי ככל הנראה של עוצמה, וגם הבנה, אני תמיד לא אהבתי את השם שלי. מילי הוא שם בלי משמעות. תמיד שאלתי את אמא שלי, למה קראת לי מילי? אז היא אומרת, אהבתי את הצליל. לא סיפק אותי, אבל היום אני מבינה שהמשפט, אם אין אני לי מילי, מאוד מאוד
מתאים. נראה לי שזה הכותרת של הסיפור חיים, לא?
הוא כותרת בפרק, גם בספר שלי הוא... יש פרק בשם הזה, הוא אחד הפרקים, ולא רק.
לא רק. אז ספרי קצת על ילדותך, איך גדלת, אירועים שהשפיעו עלייך במיוחד.
אני נולדתי לזוג הורים שלמדו רפואה באיטליה, גם סבי למד באותו מוסד, גם גלילאו גלילי, אבל זה נראה לי קצת יותר מדי יומני.
למה הם למדו בחול ההורים? כי לא הייתה בארץ?
סבי למד רפואה באיטליה, כי בהונגריה היו את חוקי הנומרוס קלאוזוס, שלא אפשרו ליהודים ללמוד בהונגריה, ולכן עבר לאיטליה. ואימי גם כי רצתה להמשיך את דרכו של אביה, והלכה לשם, שם הכירה את אבי שהוא גם ישראלי, ואני נולדתי שם. אז... המעבר הזה מאיטליה לישראל לא זכור לי כמשהו טראומטי או קשה, הייתי בת 5 לערך, קצת פחות, אבל משפת אם שהייתה איטלקית, כי דיברו איתי איטלקית, אני לא זוכרת כלום. אולי איזשהו פתגם או,
באמת?
או שיר. לימים, כשהתחלנו ללמוד צרפתית, בזמנו למדו בחטיבה, התחלתי לדבר צרפתית באופן שוטף, אז כנראה משהו מאיטלקית נשאר, כי עד היום אני מדברת צרפתית, לא ברמה של כתיבת ספר, אבל אני מדברת צרפתית. אז נולדתי שם, גדלתי בפתח תקווה, הוריי כאמור התגרשו זמן קצר אחרי שבאנו לארץ, אבל שוב גדלתי בחוויה טובה, שומרת, בת יחידה לצערי, מה שאולי הוביל אותי אחר כך להיות אימא לארבעה בעצמי. תלמידה טובה, עם הפרעת קשב קשה, בדיעבד למדתי להבין את זה, אבל פטפטתי בלי הפסקה, בעיות התנהגות של פטפוטים כל הזמן בחוץ, אבל אם אני אזקק זיכרון ילדות שאני יכולה להגיד זה, אני נמצאת בחוץ, מחוץ לכיתה, כרגיל, אמא שלי חוזרת מבית ספר, חוזרת מהעבודה, מסתכלת מהחלון ורואה את הפינה שבה אני עומדת בחוץ, בית הספר היה סמוך לבית מגוריי, הייתה מנפנפת לי, במטפחת, להגיד לי שלום, ואז הבנתי שהכל בסדר, ואני יכולה להמשיך להיות מי שאני.
יפה.
אז כן, אז זו אמירה, אני חושבת שליוותה אותי כל חיי.
ואם הפרעת קשב בכל זאת, הלכת למדת לימודי פסיכולוגיה, ולא לימודים פשוטים. תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט.
אז הדוקטורט הוא על הפרעת קשב, הוא על מפקדים עם הפרעת קשב.
מעניין.
כן, מחקר שזכה בפרס על החדשנות המחקרית שלו, שהראה שמפקדים עם הפרעת קשב מקבלים החלטות טובות, לא פחות ולפעמים יותר, ממפקדים בלי הפרעת קשב. להפרעת הקשב שלי התוודעתי רק שכבר סיימתי את הלימודים, כשהייתי בישיבות צוות, והיה לי מאוד קשה לשבת בשקט ופטפטתי. אז זה החזיר אותי קצת לבית הספר היסודי, אבל אני מאוד, כמו שאמרתי על עצמי קודם, אני מאוד סקרנית, ואם יש משהו שאני אוהבת זה לקרוא וללמוד, וזה היה המזל שלי. אז הלימודים לא רק שלא הפריעו, אלא אם הם היו מעניינים, הם התגרו, ותמיד הייתי מצטיינת, מכיתה א' עד סיום התואר השלישי האחרון.
את מספרת על איזושהי ששלת נשים מאוד חזקה, שגם כולן, הן היו, סבתא רופאה, אמא רופאה.
לא, סבתא לא רופאה, סבא רופא. סבתא לא.
אבל ששלת נשים מאוד חזקה, אני מבינה, אבל את עשית איזה טוויסט לפסיכולוגיה, נכון?
אני מרדתי, כי כולם אמרו שאני אהיה רופאה, אז עשיתי דווקא. עשיתי דווקא, כן. אני חושבת שבדיעבד יכולתי להיות רופאה טובה, אבל בחרתי בעיניי בתחום מרתק, מסקרן, אין בו רגע דל. אני בכל יום זוכה לפגוש ילדים ונוער והורים בתוך הקליניקה, וזוכה לפגוש חיילים, אני עובדת גם בצבא, וכל מפגש כזה עם כל אדם הוא מרתק, והוא מעשיר, והוא מלמד, ואני מודה לאל על המרד הזה, על מרד הנאורים שלי. אין מקצוע בעיניי יפה מזה.
ואיזה מתנה קיבלת מסבתא ומאימא?
סבתא שלי הייתה האדם הכי שמח, לפחות בחוויה שלי, אישה מלאת שמחת חיים. הם עברו הרבה מאוד, איבדו משפחה ענפה ו... באמת הקימו את עצמם בארץ זרה, תמיד רקדה ושרה. אישה שבחוויה שלי היא באמת דמות שאני מעריצה ואוהבת. ואימא שלי לימדה אותי שאפשר הכל, פשוט הכל.
מתנה חזקה.
אני מנסה להעביר את זה לילדים שלי, לבנות שלי ולבן שלי, ואני חושבת שאני מצליחה.
איך את עושה את זה?
א', אני עושה.
כן.
כלומר, הם רואים אותי.
נכון.
אני רגע סוטה ואומרת שלי יש בת גדולה שכילדה היו לה קשיים, קשיי למידה מאוד גדולים, בעיקר בתחום המתמטיקה, בשבת האחרונה ניקינו את הדירה שהיא שכרה בירושלים, התקבלה לבצלאל ולטכניון ללימודי ארכיטקטורה, ואני חושבת שהיא הוכחה לזה שכנראה הצלחתי. אם רוצים משהו, יכולים לעשות אותו.
תספרי לי רגע את הרגע הזה שאתם מגלים שליבי חולה בסרטן.
זה רגע מכונן. אני חושבת שאני צריכה כן לתת ברשותך הקדמה קטנה, קטנה כדי להבין את הקונטקסט. תקופת הקורונה, כולם בבית. עבורנו זה היה... זו הייתה תקופה המשפחתית הטובה ביותר שהייתה לנו, היינו תקועים אחד בתוך השני, ונהננו מכל רגע, באמת. ובין היתר, רכבנו על אופניים, אנחנו גרים באזור כפרי, ורכבנו באופניים, וליבי לאורך אותה תקופה, התלונן גם על חולשה וגם על כאבים בחזה. הורים טובים, 3 פעמים הולכים לרופא הילדים, 3 פעמים נענים בזה שהכל תקין, ומדובר בכאבי גדילה.
מספרת על זה וזה ממש מלחיץ.
בצדק. בצדק. אני לא חושבת שיש מישהו חסין. אם אני קופצת כמה פרקים קדימה בבית החולים, אתה פוגש את כולם. זאת לא מחלה שנגרמת ממשהו גנטי, זאת לא מחלה שנגרמת איזושהי התנהגות כזאת או אחרת, היא פשוט קורית. ובאחת הרכיבות ליבי זורק את אופניו ואומר לנו, אני לא בסדר, אני לא מרגיש טוב.
בן כמה הוא?
הוא היום הזה? היום הוא בן 14 וחצי, הוא חלה בגיל 11, ביום ההולדת שלו התחיל הטיפול הראשון, אבל אנחנו מדברים עוד על התקופה האופטימית, שאנחנו עוד לא יודעים מה קורה. ממשיכים ללכת לפרדס, ששם בכיוונו רחבנו, ואני יושבת שם בין התפוזים, ומסבירה לליבי שככל הנראה חסר לו ברזל. אני מסבירה לו על מערכת ההובלה, מה תפקיד כדוריות הדם האדומות, הלבנות, התסיות. לא ידעתי שאני עושה פרומו חשוב לכמה ימים אחרי כן, ומוטי קובע לו תור לבדיקת דם, מבקש הפניה.
מוטי זה בעלך.
מוטי הוא בעלי. זהו. ויומיים עוברים, מוטי עושה את בדיקת הדם, אני בצהריים ניגשת לפגישה שחיכיתי לה, אצל רופא לצורך בדיקה שגרתית, והרופא איננו. אני מחכה, כועסת, ביטלתי מטופלים לצורך התענוג הזה, והאיש לא נמצא בקליניקה שלו. שיחת טלפון, על צג הטלפון, קופת חולים מאוחדת, מעולה, אני אומרת, עכשיו התקשרו אליי להגיד לי שהוא לא מגיע. וכשאני אומרת הלו, אני מקבלת את המשפט הבא, בואי מהר, לליבי יש לוקמיה.
בטלפון, בצורה כזו? מה את אומרת הזה בתור פסיכולוגית? על אופן ההודעה?
זה עוד לא כפסיכולוגית, כאדם וכהורה, אפרופו אימהות, זה היה הדבר הכי נורא שאתה יכול לשמוע. כשהייתי ילדה, אפרופו הפרעות התנהגות ופטפוטים, בכל פעם שהיו תופסים אותי, והיו גוערים בי, הבטן הייתה מתכווצת לי. זאת התכווצות ששמורה, אני חושבת שרק ילדים או מבוגרים שזוכרים את אותם ילדים שנתפסים, נתפסים על חם, הבטן פתאום מתכווצת. וזו הייתה התכווצות שחוויתי. משהו רע.
אבל סליחה שאני מתעכבת על זה, אבל ככה מודיעים בטלפון?
לא, ככה אסור להודיע. אבל לצערי, יש לא מעט מקרים שכאלה. לימים שאלתי את הרופא, איך הודעת לי דבר כזה? יכולתי לאבד הכרה, יכולתי להתעלף, יכולתי לעשות תאונת דרכים. והתשובה שלו הייתה תשובה מאוד אנושית של, היה לי כל כך קשה, כי אני מאוד אוהב את הילד הזה, ולא הצלחתי להכיל. לא תשובה מקובלת. אני לא חושבת שאפשר לקבל אותה, לא מאיש מקצוע. אבל מאדם כן. ועם הבשורה הזו יצאנו לדרך. ככה התחיל הסיפור.
אז רגע, קיבלת, תחזיר אותי על הרגע הזה. קיבלת את ההודעה.
כשאני מרגישה את הבטן מתכווצת, אני מבינה שאני במצב חירום. וכשאני נמצאת מול מצבי חירום, אני מתפקדת מאוד טוב. מיד אספתי את עצמי, ניסיתי לתפוס את מוטי, הוא לא ענה, צלצלתי לאימא שלי, אתה מחזיק תפוח אדמה לוהט, מכאיב, אז אתה זורק אותו לאנשים הכי קרובים לך, וזאת הייתה פחות או יותר השיחה שלי לאימא שלי, גילו לליבי לוקמיה.
קצת עשית לה מה שהרופא עשה.
לגמרי, לגמרי, זה תפקיד של אימא,
כן,
להחזיק
את
זה.
להבדיל, להבדיל.
כן, נכון. ועם המשפט הלוהט הזה, אני נוסעת מהר לקופת החולים, לקחת תפסי הפנייה, במקביל צלצלתי לליבי, הוא היה בבית, הוא הרגיש לא טוב, ואמרתי לו, תכין תיק עם פיג'אמה, אנחנו הולכים להמשך ברורים, התוצאות של הבדיקה לא ברורות, ואנחנו ככל הנראה נשאר בבית חולים, בשביל להמשיך ולבדוק מה שלומך, אני אבוא עוד מעט, בינתיים שהתיק יהיה מאורגן, גם אני וגם אבא נבוא, היה לי ברור שאני תפוס את מוטי עד אז, וכך היה, ואנחנו נוסעים לבית החולים. אני לא זוכרת.
איך מוטי קיבל את זה?
אז אני גם לא יודעת, וגם לא זוכרת, יש לי מקטעים שלמים של חור שחור, בשלב מאוחר יותר, כשאני כבר כותבת את הספר, ניסיתי להבין, למה יש חור שחור בזיכרון? חלק מהתפקוד, התמודדות עם זיכרונות טראומטיים, היא מחדדת חלק מהאירועים, וחלק מהאירועים היא ממש מעלימה.
היא ממש נקטעים מרצפים.
כן.
אנחנו יודעים את זה.
כן, כן. זאת גם הייתה ההבנה שזה היה זיכרון כל כך טראומטי. אני לא זוכרת את הנסיעה, אני לא זוכרת את השיח בינינו, אני כן זוכרת שאנחנו עוצרים וחונים יחסית רחוק, כי אין חנייה, וליבי חלש מכדי ללכת, ומוטי סוחב אותו על גבו. אני ממש זוכרת את המקטע הזה, ועד היום, כשאני עוברת בשביל הזה, אני מתחלחלת, הבטן מתכווצת לי. זהו, משם זה היה סרט נע. עוד איש מקצוע ועוד איש מקצוע. בכל פעם אני מסתכלת על התגיות, כדי להרגיש... קבל איזושהי אוריינטציה, להבין מה קורה. ואני רואה בכל פעם שהכותרת הולכת ונעשית בחירה יותר. מתמחה, דרך רופא בכיר, דרך מנהל מחלקה. ואז כבר מתחילות להיות כותרות של בדיקות, כמו בדיקת מח עצם, ואני כבר מבינה לגמרי שאנחנו שם. החותמת נופלת או מתקבלת, כשהעובדת הסוציאלית מגיעה, אני רואה כותרת של עובדת סוציאלית, ואז הבנתי שלא מביאים עובדת סוציאלית לחינם, ומאותו רגע אני נכנסת לעבוד. אני שואלת מה הפרוגנוזה, אני שואלת כמה זמן החלמה, אני מבקשת לקצר בשיחה של המבוגרים, כדי לגשת לליבי שממתין בחדר הטיפולים, מבקשת לדעת מי הפרסונה שתדבר איתו, כשאני מבינה שזו רופאה אונקולוגית, רכה, אני מקבלת את זה, אחרת גם את זה לא הייתי מקבלת, שואלת אותו אם הוא רוצה שאנחנו נהיה נוכחים בחדר או שנצא, הילד הזה כמו אמא שלו, שואל מיד, יש לי סרטן? והתשובה היא כן. השאלה הבאה שלו הייתה, היה לו שיער בלונדיני, ילד יפה תואר, ילד באמת יפה תואר, היה לו שיער בלונדיני שהיה באמת מקור הגאווה שלו, אז השאלה היא כמובן השיער אינשור, והרופאה יאמר לזכותה, עונה מאוד בחמלה, אבל בצורה ישירה, יש סיכוי גדול שכך יקרה, וממהרת להגיד, ובצדק, השיער גם יגדל מחדש, וזהו, ומתחילים תהליך, אני מודיעה ליועצות בבתי הספר של הבנות, אני מעדכנת את יועצת בית הספר של ליבי, אני מנסחת מכתב הסבר להורים, כי ליבי כמו אימא שלו מעדכן את כל חבריו בהודעת וואטסאפ. שהוא הובחן כחולה סרטן, ואני כמובן מקבלת אין ספור הודעות וטלפונים מהורים מודאגים, ולכן ניסחתי הודעה לצוות בית הספר, מה להסביר לילדים, היה לי ברור שאני נכנסת בתפקיד של פסיכולוגית חינוכית. לא תפקדתי כל כך כאימא, תפקדתי כאשת מקצוע, בדיעבד זה הציל אותי, כי זה אפשר לי לא ליפול. ומול ליבי השיח היה אחר לגמרי, כולל באיזשהו שלב בכי, ולהסביר לו שגם אנחנו מודאגים, אבל אנחנו איתו, שאנחנו במקום הכי טוב.
וליבי חווה אותך גם כאימא, או רק אשת מקצוע?
ליבי חווה אותי מאוד כאימא. לקח לי זמן להרשות לו ולי להיות יותר פגיעה, אבל זה היה הכרחי, כי אני לא רק אשת מקצוע, בעבור ליבי אני רק אימא.
נכון.
מעולם לא הסתרנו, לא רגשות, לא מידע. כשלא ידענו, ענינו, לא יודעים. וכשידענו, ענינו את התשובה, גם אם היא לא הייתה תשובה קלה, אני חושבת שזה היה אחד הדברים שהנחו אותי גם כמסר בספר. אל תסתירו. גם תינוק רך מרגיש. בטח ובטח, נער שהוא בכניסה לגיל ההתבגרות שלו, השיח תמיד היה גלוי, תמיד היה מותאם, כמובן לרמתו הרגשית והשכלית.
צריך להגיד את כל האמת?
אני חושבת שכן. אני מאמינה שצריך לומר את כל האמת, אבל צריך לתווך אותה. צריך לעשות אותה בצורה שהיא ניתנת לעיכול. היא צריכה להיות מלווה בהרבה אופטימיות, כי תמיד יש אופטימיות שמותאמת לסיטואציה. ליבי הובחן כחולה לוקמיה, ועבר בשלב די מהיר להבחנה של לוקמיה בסיכון גבוה, מה שמעריך את הטיפול ומעצים את המענה התרופתי, שכולל תופעות לוואי יותר חריפות. מעולם לא חשבתי להסתיר את זה ממנו, לכאורה הוא כבר מטופל, יכולתי להגיד לו שזה הטיפול. מעולם לא חשבנו להסתיר, לא אנחנו ולא הרופאים שליוו אותו, וכשנשאלה השאלה הקשה, אני יכול למות? גם הרופא וגם אני, אמרנו לו, כן. הוא שאל, הסיטואציה הספציפית הזו, הרופא ירד לברכיו כדי להיות בגובה של כיסא הגלגלים, ליבי בשלב הזה כבר לא יכל ללכת, היה מאוד מאוד חולה, וליבי שאל, אני יכול למות? והרופא ענה לו כן, והוא הסתכל עליי. ושאלתי אותו, אתה מסתכל לראות אם אני בוכה? הוא בדממה הנהן, ואני אמרתי לו, בכיתי המון, עכשיו אני טיפה יותר רגועה, אבל אנחנו נבכה ביחד עוד הרבה, ואנחנו גם נצחק, ואנחנו נהיה ביחד בסיפור הזה. וכך היה, וכך היה.
אני אגיד לך, את מדברת, ואני באמת מתפלת גם מהכוחות האישיים, וגם מהניהול של כל האירוע הזה, וגם אני מרגישה ש... היית פריבילגית בזה שיש לך את הכלים. אני, כמו שאת אמרת, המחלה הזו היא לא פוסחת על אף אחד, ואני חושבת על אוכלוסיות אולי שהן פחות, הן אולי יותר מוחלשות. איך הן מתמודדות עם אירוע כזה, כשזה די מטריד אותי, מה שסיפרת אפילו לגבי האופן שבו הודיעו לך.
זאת שאלה שאני משאלת כל הזמן. ואפילו שדעת
להתאים את הרופאה המתאימה שתודיע לליבי ותשוחח, זאת אומרת, רואים פה איזשהו ניהול ואיזושהי הבנה של הסיטואציה, אני חושבת על משפחות יותר מוחלשות, שאין להם את הכלים, מה קורה שם?
זאת שאלה שאני נשאלת כל הזמן, גם בעקבות הספר, שגם הוא, מעצם היותו ספר כתוב, שיש בו הרבה מאוד מידע לא מתאים לכל משפחה, ואני גם נשאלת את זה כשאני מרצה או מדברת עם הורים או עם אנשי טיפול בעקבות הספר. קודם כל כן, במובן הזה של ליבי ואנחנו זכינו שאלה הכוחות שעומדים לרשותנו. לא לכל אחד יש את הכוח הזה, לא קוגניטיבית, לא סוציו-אקונומית, לא בתחום העיסוק, רצה הגורל, קיבלתי בדיוק את מה שאני יכולה להתמודד איתו. זה שרת אותי גם בהמשך, כשהייתי צריכה לדאוג לזכויות שלו מול משרד החינוך, ולתפעל תמיכה לימודית, ויש לזה אין סוף השלכות. שלא לדבר על העובדה שהייתי מוקפת רופאים גם מבית, אז ידעתי לעזר, להשתמש. רוב האנשים הם לא כאלה. אבל, ויש פה אבל גדול, אין הורה שלא מכיר את הילד שלו, ואין הורה שלא מסוגל לפעמים בהכוונה להכיר את עצמו ברמה כזאת או אחרת. וברגע שהורה מסוגל להתחבר למה עושה לו טוב, או למה נכון לו, וללמוד להרשות לעצמו, לעשות את זה גם בתוך חוויה כל כך קשה, אני חושבת שכבר נעשית דרך טיפולית כמעט טובה. הורה שמבין שאין לו את היכולת להכיל למשל את הצער הזה או את הכאב הזה של הילד, יכול וצריך לבקש עזרה. בית החולים הוא מסגרת שיש בה המון תמיכה, גם של צוות פסיכוסוציאלי רפואי, גם של מתנדבים כאלה ואחרים, גם של בנות שירות, הם לא נמצאים שם לקישוט. עמותת גדולים מהחיים שמלווה את הספר הזה, הייתה חלק בלתי נפרד. העמותה הזו, עמותת זיכרון מנחם, עזר מציון, יש כל כך הרבה עמותות שאני אולי אחטא אם אני לא אמנע את כולם וסליחה, אבל אני חושבת שאחד הדברים החשובים, וזה משהו שכל הורה יכול לעשות ולהקשיב לעצמו, ברמה כזאת או אחרת, הורים שלא מדברים שפה, גם חום וחיבוק הוא שפה, אחיות במחלקה אונקולוגית הם לא אחיות רגילות, רופאים במחלקה אונקולוגית הם לא רופאים רגילים, והיחסים, האינטימיות, הקרבה שמתפתחת עם משהו חריג, שבעיניי הוא מקור לנחמה מאוד גדולה, שוב, לא למי שבהכרח יש לו, גם לאלה שאין להם. אני מאמינה שאפשר להגיע לכולם, כל אחד בדרך שלו, וזה בעיניי המסר גם שצריך לעבור לאנשי טיפול. גם אם הורה לא מבין אותך, הוא יכול להבין את המבט שלך, הוא יכול להבין את טון הדיבור שלך, והחובה של איש טיפול זה לדאוג שההורה יבין ברמה כזאת או אחרת. וחובה של איש המקצוע הפסיכוסוציאלי זה שההורה ידע שהוא לא לבד, גם אם החוויה היא אחרת. אז אפשר לייצר חוויה שונה.
ומילי, איך הצלחת לנהל את חייך? אני מבינה שזה היה כל הזמן סביב המחלה, ויש עוד ילדים בבית, יש קריירה. איך הצלחת להחזיק, או שזה היה רק סביב המחלה של ליבי?
אני כבר הזכרתי, הפרעת קשב, הנה היתרונות הגדולים שלה. הצלחתי לתפעל, מה זה הצלחתי? הייתי חייבת לתפעל בית, יש לי, באותה תקופה יש לי בת אחת חיילת, בת אחת ביוד בית, ובת קטנטונת, צעירה מליבי בשנה וחצי, כל אחת עם הצורך שלה. קודם כל אין ברירה, באמת אין ברירה. כשהורים פוגשים אותי, הורים מחוץ למחלקה, אז אומרים לי, וואו, כל הכבוד, או איזה גיבורה. אין פה בעיניי גבורה, אתה צריך לתפעל את האירוע. בניגוד לאדם מבוגר שמתבשר על חולי כזה או אחר, ויש לו את הבחירה האם לטפל בעצמו או לא, פה אין לך ברירה. אתה מחויב לשים את עצמך ברמה כזאת או אחרת בצד, ולהתחיל לרוץ קדימה. אבל אני חושבת שבזכות הפרעת הקשב יכולתי באמת להחזיק כמה קובעים שעבורי הם היו הצלה. לא מזמן פגשתי את צוות בית החולים הדסה וסיפרתי להם שבבתי החולים בכלל קוראים להורים, בתי חולים לילדים קוראים להורים אמא או אבא. זה בא ממקום חיובי כדי לאפשר משהו פחות רשמי ולתת להורה תחושה שהוא הוא במקום מוכל. אבל אני לא רציתי להיות רק אימא. הפחיד אותי להיות רק אימא ועוד אימא של ליבי. כלומר, אימא של ילד חולה סרטן. אני הרבה יותר מזה. אני לאימא לשלוש בנות בריאות, אני אשת מקצוע, אני רוקדת, אני אדם שמח, ורציתי לשמר את המקומות האלה. אז בוודאי שהיו הרבה ויתורים, אבל התעקשתי להחזיק מקום עבודה. זה נכון שמקום עבודה אחר נאלצתי לעזוב, לא מבחירה, אלא באמת מחוסר יכולת להכיל, לצערי, מה שנחווה בעיניי כמקום מאוד מאוד קשה, אבל במרבית
כאילו מקומות... כאילו מקום העבודה לא הצליח להכיל את ה...
אני קיבלתי אמירה ממנהלת, ביקשתי להחזיק מקום עבודה, עבדתי כמובן פחות, אז עבדתי יום אחד בשבוע, מכיוון שאני פסיכולוגית בחירה, נכחתי בוועדות שונות, ורצה הגורל, ועדה הסתיימה בשעה מסוימת, ושעתיים אחרי כן נקבע טיפול לליבי, ומכיוון שהוועדה התווספו לה עוד מקרים, ואני הודעתי שאני לא אוכל להישאר מעבר לזמן שהוקצב לי, קיבלתי אמירה שהייתה מאוד ברורה, את מחויבת להישאר כי זה יום העבודה שלך, ותבטלי את הטיפול. אז מול אמירה כזו, ארזתי את חפציי בלב כבד.
כאילו לא מפתיע אותך שאנשי טיפול מדברים ככה לפעמים? כאילו זה ממש, כל פעם, נכון שזה אנשים, אבל וואו.
זה לא רק שזה מפתיע אותי, זה הימם אותי, זה השאיר אותי חסרת מילים. אני חושב שזאת הייתה הפעם, לא היחידה, אבל אחת הפעמים הבודדות שבאמת בכיתי. בכיתי מתסכול, בכיתי מעלבון, בכיתי מול רוע לב, מול מקום עבודה שהיה מקום עבודתי 14 שנים, לא מקום ש...
אז אנחנו מדברים על אנשי טיפול.
אנחנו מדברים על אנשי טיפול, על פסיכולוגים, כן. אני חושבת שבכלל, מפגש עם אירוע קשה כזה, עם חולי, עם תלות, עם חוסר אונים, מפגיש אותך עם, אני תמיד אומרת, זה קצת כמו להיות בלוויה של עצמך, ולראות מה באמת חושבים עליך כשאתה לא נמצא. אז למדתי שיש אנשים שטעיתי בערכה שלי, בערכת החסר או בערכה החיובית, אנשים שערכתי מקצועית וערכתי כאנשים התגלו לצערי, במלוא...
כאורם.
כן, כן. ולחילופין, פגשתי מחדש חברות ותיקות שפתאום הוכיחו את, את המחויבות שלהן. הכרתי גם כמובן אנשים חדשים לאורך הדרך. נוכחתי לדעת שאני גם עובדת בצבא, שהמערכת הצבאית על כל גודלה והבירוקרטיה והמסורבלות שלה היא מערכת חמה ומחבקת ואנושית, מה שמאוד הפתיע אותי, למדתי שיש אנשים שאני מאוד יקרה להם, וזאת חוויה שמעולם לא נדרשתי לעסוק בה, והיא מאוד העצימה אותי, הייתה לי מאוד משמעותית.
מאוד מרגשת.
כן, במיוחד אל מול הדברים האחרים שנתקלתי בהם, כן?
ואיך הילדים הבאים בבית, אני לא יודעת אפילו לכנות הבנות ויש עוד ילד, איך החוויה שלהם שפתאום אח שלהם חולה במחלה כל כך קשה? זה גם כן לא פשוט.
יש לי 3 בנות מלבד ליבי, כל אחת נראית שונה לגמרי. אחת ג'ינג'ית, אחת ברונטית, שונות לחלוטין במראה ובאופי, וכל אחת התמודדה עם זה אחרת לגמרי, גם היו שונות בגיל, הגדולה הייתה בצבא, מאוד רגישה, מאוד דאגה, התעננה, הייתה בכל שלב שיכלה בתקשורת איתנו, הבת השנייה הייתה ביוד ב', מאוד חזקה, לכאורה, עם פער מאוד מאוד גדול של אני לא מדברת על זה, זה לא רלוונטי בכלל, הייתי צריכה לעשות הרבה עדכונים, כי המורים לא ידעו, היא סרבה לעדכן את המורים על אודות המחלה.
היא התביישה?
היא לא התביישה, אני לא חושבת שזה בא מבושה, אבל זה בא מתוך רצון לא להיות קשורה לדבר הזה. היא לא חולה, זה סיפור של ליבי, של אח שלה ושל הבית, אבל זה לא קשור בשום דרך לבית הספר, זה לא קשור בשום דרך לזהות שלה. כמובן שזה קשור, זה מיותר אפילו להגיד, אבל זו הייתה החוויה. למדה אז לבגרויות, דרשה שנלמד ביחד, הייתה מגיעה למחלקה, היינו יושבות בפינה ולומדות לבגרויות, חוויה סוריאליסטית לחלוטין, ידעה לדרוש את מה שמגיע לה, לא ויתרה, מזכירה קצת את אימא שלה, והבת הצעירה הייתה קצת ילדה בורחת מבשורה, אם אני יכולה לגנוב מגרוסמן את הכותרת שלו, היא סרבה להיפגש איתי כשחזרתי מבית החולים, היו לנו 24 שעות מאוד דרמטיות של ברור המחלה, אבל מיד ברגע שהתבשרה הבשורה, היה לי ברור שאני חייבת לחזור הביתה, מוטי יישאר עם ליבי ואני ארוץ מהר להגיד לבנות, אני לא אשאיר אותן תלויות, ואסיה שהיא הקטנטונת הייתה בגינת המשחקים עם הילדים בשכונה, והייתה מאוד עסוקה מכדי להיפגש איתי. היא אמרה לי שהיא לא יכולה להיפגש, אני התעקשתי, אמרתי לה אפילו לזמן קצר, ישבנו בגינה, שני שומרי ראש בכיתה ד' עומדים מהצדדים, ואומרים לי, אסיה עסוקה. והייתי צריכה להגיד לה, אני חושבת שהיום אנחנו כבר 3.5 שנים מגילוי המחלה, אנחנו בית מתקשר, מדבר, אבל כל ילד נושא את הכאב שלו מצד אחד, הרבה פחדים, חוויה מאוד קשה, של הורים שפתאום נעלמים ו...
לא, פתאום גם יש איזושהי נוכחות של נושא כל כך כמו מוות, כמו סופיות, זה... אנשים מבוגרים, אנחנו מנסים לאבד את ההבנה הזו.
כן, זה היה מאוד מאוד קשוח, אני שוב כאשת מקצוע מיד הצמדתי לכל ילדה את המענה הרגשי המתאים לה,
אבל... שזה מאוד חשוב.
כן, כן, הייתה טלטלה מאוד גדולה, בכלל לראות את האח המוצלח, כמו שאמרתי, באמת יפה, מקריח, לא מצליח לעמוד על רגליו, ילד שהיה ספורטאי מצטיין, באמת החוויה היא ויזואלית מאוד מאוד קשה, אז זה החלק הקשה בסיפור, אבל אני חושבת שהצד השני שהיום מדובר, הן מדברות אותו בוודאי הגדולות, זה ההכרה שאם חלילה יקרה להן משהו, שזאת סוגיה שאין ילד שלא מתעסק בה, מה יקרה אם יהיה לי ככה וככה?
אני חושבת שזה קרוב אליהן, כן.
בוודאי. הן יודעות שההורים שלהם לא יוותרו עליהם. אנחנו הורים לוחמים, הורים מתפקדים, הורים שיש יש על מי להישען מבחינתן, הוכחנו.
ממש.
הוכחנו להן, והן יודעות את זה, ואני חושבת שזה, אם יש משהו חזק שאני שמחה שהן ראו, זה שההורים שלהם הם כאלה שלא יוותרו עליהן בחיים.
וואו, זה כל כך חזק, שעם ידיעה כזו גם נורא קל לפרוס כנפיים, כי אתה יודע שיש לך תמיד איזה עוגן חזק מאוד בבית.
אני חושבת שהן יודעות את זה. וזה בכלל מתקשר גם לבחירה של הכותרת של השם. שנת הנמר, הכותרת נבחרה, כי באחד מהלימודים שלנו במסגרת המחלקה, ליבי ואני קראנו על בודהיזם, ובכלל גלשנו על... לוח השנה הסיני, והגענו לשנת הנמר, והסתכלנו בסקרנות, הגענו לכל השנים, צחקנו על השמות, יש שנת הקוף, ושנת העכבר, עכברוש, וכשקראנו על שנת הנמר, התברר לנו שהשנה שבאה לי בחלה, היא שנת הנמר. ואז כשקראנו על המאפיינים של אנשים שנולדו בשנת הנמר, הבנו שמאפיינת אותם עקשנות גדולה, הם לא מוותרים על מה שחשוב להם, והם נלחמים עד שהם משיגים את מה שהם מאמינים בו. התברר לנו שגם ליבי עצמו נולד בשנת הנמר.
וואו.
ואז גם היה ברור לי, לגמרי. והיה ברור לשנינו שזו הכותרת של הספר.
בואי נחזור לליבי.
יאללה.
קודם כל, מה איתו היום, ואולי בפרספקטיבה של היום על ההתמודדות שלו, כמה זמן ערך הטיפול?
ליבי בעצם סיים, בלוקמיה יש טיפול אקטיבי ויש החזקה, ליבי סיים את הטיפול האקטיבי שלו לפני כשנתיים לערך, לא, שנתיים ערך הטיפול, אז בערך לפני כשנה.
שנתיים הייתם סביב המחלה?
אנחנו עדיין, לצערי.
כן.
הוא עדיין בביקורות, הוא עדיין עובר טיפולים כאלה ואחרים, אבל בגדול אנחנו כבר שנה מתום הטיפולים היותר דרמטיים. אבל כן.
אבל הוא הולך לבית ספר, ילד רגיל, מנהל חיי שגרה רגיל.
ליבי לומד בכיתת נחשון, שזו כיתת מצוינות. תלמיד מצטיין, קיבל גם השנה, סיום כיתה ח' תעודת הצטיינות. הוא גולש, יפה נורא, אם יורשה לי, והוא עושה 4 פעמים בשבוע קרוספיט. הוא מנגן בפסנתר, והוא ילד שבכל דבר שהוא נוגע בו, הוא מצליח, פעיל בצופים, אהוד מאוד חברתית, ילד טוב לב, עם המון חמלה לילדים אחרים, עצמאי, בשלן מעולה. באמת ילד שעבר, אני חושבת, תהליך רגשי של העצמה, ביטחון עצמי, אמונה בעצמו ובמשפחה שלו, גם בחברים שלו, אני חייבת לומר, כשילד בכיתה ה' חולה, כשמאחוריו שנת קורונה, כלומר, אין כמעט אינטראקציה בין הילדים, והחברים שלו בבית ספר יסודי, אני עוד לא מדברת על הגדולים יותר, הוא היה אז באמצע יסודי, החברים שלו לא מוותרים עליו. במשך שנתיים מלווים אותו, וכותבים לו, ודואגים לו, ועד היום הם חברים מאוד מאוד קרובים. זה בעיניי נכס שילווה אותו, ואני חושבת שגם אותם, לשארית חייהם. גאווה גדולה משני הצדדים.
איפה את רואה את החלקים האלה שבזכות המחלה, או החמלה הזו שאת מדברת אליה לאחרים, שילד רגיל שלא עבר דבר כזה, אולי לא בשלב הזה של החיים מגלה?
יש לזה שני צדדים, אני חייבת לומר. ילד שפוגש מוות, והוא פוגש מוות, המוות מסביבו, השאלה הזאת היא עולה, שאלת המוות, אז המפגש עם מוות משנה אנשים. על פי רוב אנשים נפגשים עם מוות בגיל מבוגר יותר, לצערנו, 7 באוקטובר הפגיש לא מעט עם מוות בגילאים מאוד לא מותאמים, אבל מפגש עם מוות הופך אדם לאדם אחר באופן כללי. הוא נעשה, אני חושבת, מצד אחד ציני, כבר פגשתי מוות פעם אחת, הכל קטן עליי. מה שמדאיג אותנו לפעמים, כי הוא...
מנגנון הגנה.
כן, וגם איזושהי התמודדות מתבקשת. הכל קטן עליי כי כבר חוויתי. אנחנו מתמודדים עם זה עד היום. גיל ההתבגרות, אז הוא לוקח יותר סיכונים. ומן הצד השני, המפגש הזה הופך אותך... אני חושבת לחד יותר בראייה. ראייה מתחדדת, אתה רואה גם דברים שאולי כילד, בטח כנער, אתה לא אמור לראות. את העצב, את החולי, את חוסר האונים. ואני חושבת שגם בתקופת הקושי הכי גדולה שלו, הוא ידע להיות חומל לילד קטן ממנו במחלקה, הוא ידע להתייחס לילדים הכאובים במחלקה, אני חושבת גם מתוך העוצמה שלו, שהלכה והתפתחה, הוא היום מדבר על המחלה, הוא לא מסתיר אותה, אבל היא משהו שהייתה, או משהו שהיה חלק מהביוגרפיה שלו, בשום פנים לא חלק מהזהות שלו, משהו שעיצב אותו, ואני חושבת שיש בזה מורכבות שהוא מחזיק אותה, בעיניי באופן יוצא דופן וחריג מבני גילו, חד משמעית.
והוא נשאר בקשר עם ילדים מהמחלקה?
ליבי מעולם לא היה בקשר עם ילדים מהמחלקה. בניגוד להרבה ילדים שמתמודדים עם המחלה דרך קבוצת תמיכה ושותפות גורל, ליבי, שוב, בדיעבד לא מפתיע, כי זה הילד, אבל... בא למחלקה עם אמירה של אני לא באה לעשות חברים, אני באה להחלים. באופן מצער, אני חייבת להגיד, הוא סירב לקבל מתנות, לא נסע, לא לאפריקה, ולא לטיול לדובאי, ולא לצרפת, ולא לארצות הברית, למעט טיול אחד שבו אפשרו לו לנסוע עם אבא שלו, וזאת הייתה הפעם היחידה שהסכים, לא לקח חלק בשום פעילות כמעט.
זה לא חלק מהכחשה קצת של...
אני חושבת שאלף הכחשה היא משהו חשוב וחיוני בתוך התהליך הזה, כי אז אתה בוחר לקחת את מה שאתה צריך ולא מעבר. אני לא חושבת שזו הכחשה, הוא לא התכחש למחלה. להפך, אני חייבת להגיד, בפורים, והנה רעיון למי שצופה בפודקאסט ונמצא חלילה במצב שבו אנחנו היינו, בפורים הראשון, לי בכלל בינואר, פורים היה בסביבות מרץ-אפריל, אנחנו משפחה שמתחפשת, כמו שכבר אמרתי, מאוד אוהבים את פורים על התחפושות שבו, כולנו מתחפשים, ולי היה ברור שבפורים מתחפשים, זאת אומרת, גם אם אתה במחלה ובמחלקה, וחשבנו איך לחפש ילד חולה בסרטן. והחלטנו פה אחד, כמובן, הצענו וליבי זרם עם זה, מה שמאוד מאוד הפתיע אותנו והרחיב את הלב וידענו שהוא יהיה בסדר. ליבי הסכים והוא התחפש לאבטר אנג. לא בדור הזה, גם אני לא הייתי, אבל אבטר אנג היא דמות של נזיר בודהיסטי, שהוא גיבור על, ונזיר בודהיסטי, וזה אני מניחה שאת כן יודעת, הוא קרח. וליבי הסתובב בפורים, כשהוא מתהדר בקרחת שלו, לדמות הזאת יש חץ כחול שמתוח לו מהמצח עד קצה הגולגולת, חץ כחול זוהר כזה. אני דאגתי לא לאפר אותו, כדי שהאיפור חלילה לא ייעלם לאורך היום. שמתי לו כמו רצועה אלסטית ששמים לאנשים שיש להם איזושהי, שנתפס להם משהו שריר. הלכתי, הזמנתי צבע כחול זוהר, גזרתי לו נייר דבק מיוחד, אלסטי, שנצמד לו על הקרקפת, וליבי הסתובב בבית החולים בכל המחלקות, כשהילדים אחריו צועקים, הנה אבטר, תפס אותנו איזשהו חייל שהיה בבית החולים, ואמר לו, אני מעריץ אותך. אני חליתי בגיל שלך, ונורא התביישתי בקרחת שלי, ואתה מסתובב עם חץ. אז לא, ליבי לא הסתיר את המחלה שלו, אבל אני חושבת שהוא ראה בה חלק קטן ממה שהוא.
את יודעת, היה קטע בספר שבהתחלה שאת מתארת שכל פעם שהיית מגיעה לבית חולים, לא העסת להרים את המבט למחלקה האנקולוגית. וזה, כאילו, קראתי את הספר, אמרתי, וואו, איך זה פגש אותך בפרצוף. זה היה לי ממש חזק.
אני עבדתי כפרקטיקנטית במחלקה האנדוקרינולוגית, שהיא מחלקה...
וכאילו איזה שיעור שקיבלת.
ממש. עבדתי שם שנים אחורה. הייתי, עוד לפני שניסיתי, עבדתי שם כסטודנטית, והייעוד שלי היה להיות פסיכולוגית שיקומית, שעובדת בבתי החולים. ובכל פעם שנכנסתי לבית החולים שניידר, שם עבדתי, המעלית, שהיא מעלית שקופה, מעלה ומורידה את הילדים, ואי אפשר שלא להבחין בילדים עם הקרחת המנצנצת הזו. והייתי מסתכלת על זה ונחרדת ואומרת, אני לא מסוגלת לעבוד שם. בסופו של דבר עזבתי את הייעוד השיקומי, והלכתי לתחומים רכים יותר מבחינתי, של פסיכולוגיה תעסוקתית וחינוכית, כדי לא לפגוש בזה.
זה מטורף.
והגורל פוגש אותנו, ועושה מאיתנו צחוק אחד גדול, יש שיגידו התערבות אלוהית, ויש כאלה שיגידו פשוט ללמוד לקח. אני צנועה יותר מאז האירוע הזה, מבינה שהכל יכול לקרות, ואת הכל צריך לקבל, ועם הכל צריך להתמודד. לאף אחד אין פריבילגיה כזו. זה השיעור הכי משמעותי.
וואו. אנחנו בסוף. יש משהו שעוד את היית רוצה להגיד, שלא שאלתי אותך?
לא עניין של שאלה, כמו עניין של מסר, אם יורשה לי. אני חושבת שהורות מפגישה אותנו עם המון חלקים. חלק מהדברים הם מאוד טבעיים, אירועים, תקריות כאלה ואחרות, וחלק מאוד לא לפי הספר. הורה לא אמור לטפל בילד חולה, בטח ובטח לא ללוות ילד במצבים שכאלה וגרועים מאלה. אבל הורות היא משהו חזק. אני חושבת שאין כוח טבע חזק ממנו. עכשיו, עם כל מה שקורה סביב החטופים, אני לא מפסיקה לחשוב על האימהות.
זה כוח בלתי ניתן להצירה.
לא, לא, אי אפשר, אי אפשר. אני כמובן מאחלת לכל החטופים ולכל האימהות והאבות להיפגש מחדש.
ולכל הסקנים והמבוגרים והחיילים והחיילות,
גם הם,
לכולם.
גם הם.
גם הם הורים גם וילדים, נכון.
בנים של והורים של.
לגמרי.
אני מאמינה בכוח הזה. אם יש כוח שמזיז הרים, זה הכוח הזה. תודה רבה על המקום הזה.
אבל ממש לסיום. איזה שיר בתקופה הזו, את אוהבת את רוקדת, את אוהבת מוזיקה, איזה שיר החזיק אותך בתקופה הזו?
טוב, יהרוג אותי הילד, כי אני לא זוכרת את שם השיר. אביצ'י. אביצ'י הוא יוצר שלא נמצא איתנו כבר, בחור צעיר שהלך לעולמו. אבל יש לו שם שיר שיום אחד אתה כבר לא תהיה פה. אז תחיה את החיים באופן שתזכור אותם. זה שיר מהמם, זה שיר שמח ומלא אופטימיות ומלא קצב. הוא לא שיר נוגה ולא שיר לירי. וזה השיר ששרנו לאורך כל התקופה הזו, מהרגע ששערו של ליבי נשר וסיפרנו אותו לצלילי השיר הזה. ועד היום, כשאנחנו שומעים אותו ברדיו, הוא מסתכל עליי, אני מסתכלת עליו, אנחנו לא אומרים מילה. אבל הבטן שוב מתכווצת לי.
מדהים. תודה, מילי.
אלפי תודות.